ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אפשר לראות צורת מאוין באותיות א' ב'. אתם גם יכולים לראות את אותם סימונים בתוך הגמרא, בין הגמרא והרש"י א' וב', והם שני לשונות באין בורגנין בבבל ואין פסי ביראות בחוץ לארץ. האם איפכה אבדינן? אמרנו את הדברים האלו ככותרת באלמה, וניתן להבין את המשמעות תוך כדי הלימוד. הגמרא, אמר רב יומיה בר אבא אמר רב, אין בורגנין בבבל ולא פסי ביראות בחוץ לארץ. כדאי לפתוח ספר ציורים, אנחנו ממליצים בתחילת המסכת לספר פירוש חי, ולענייננו ציור מספר 28. גם נסתכל כעת ברש"י, למעלה בשורות הקצרות, אין בורגנין בבבל. דאמר בקצב מעברין בהמשך המסכת שלנו, אם היו בורגנין חוץ לעיר, כפי שאתם יכולים לראות בציורים, מין בוטקאות כאלו, והם בתוך 70 אמה ושיריים, קצת יותר מ-70 אמה, מתעברים עם הבורגנין האלו, נחשבים המשך העיר ומודדים תחום העיר משם ולהלן. כידוע קיים תחום שבת, וזה אומר שיש לאדם עוד 2,000 אמה לכל כיוון שהוא יכול לצאת בהליכה מן העיר בשבת. מאיזו נקודה מודדים את ה-2,000 אמה? אז זה מה שאנחנו אומרים כאן, מאותם בורגנים שהם בעצם מחוץ לעיר, בתנאי שהם בתוך 70 אמה ושיריים לעיר. ומה הם בורגנים? המסביר רש"י, סוכות שעושים שומרי העיר, ואינו דבר קבוע. וכמר רבי ירמיה, דהנך בורגנין אין בבבל, כלומר, ואין מתעברים עם העיר. יכול להיות שפיזית יש בורגנין גם בבבל, אבל הם אינם נחשבים. ובבבל, איכא בידקי דמיא, זה זרם מים, זרימות מים, ושטפילו, והם, הזרם, זרמי מים האלו, מפילים את הבורגנין. אז אין להם שום קביעות. הלכך, לא חשיבים מידי, הם אינם נחשבים. כלום, ולכן, אנחנו לא יכולים להסתכל על הבורגנין בבבל כתוספת לעיר. ומוזכר פה גם שאין פסי בירות בחוץ לארץ. רש"י אומר בחוץ לארץ, מה הכוונה? בשאר ארצות לבד מבבל. בבל זה סיפור אחר, שבבבל יש דין של פסי בירות. אנחנו בשיעור שלנו לא צריכים להרחיב על מה זה פסי בירות, הרי עסקנו בזה רבות בשיעורים הקודמים. אז כאן הגמרא מרחיבה על הכותרת שנתן לנו רבי ירמיה. נמשיך בגמרא, בורגנין בבבל לא, למה אין? כפי שראינו ברש"י, תשכיחי ביתי, הזרמי מים שקיימים בבבל מפילים את הבורגנין שפיזית אולי נמצאים בבבל, אבל אין להם משמעות כתוספת לגבולות העיר. פסי בירות בחוץ לארץ לא, למה? דלא שכיחי מטיפתא. נסתכל ברש"י, דלא שכיחי מטיפתא, להיות תלמידים הולכים מעיר לעיר ללמוד תורה. ופסי ביראות לא הוטו אלא לעולי רגלים ולחיוצא בהן. זה כאן העיקר, לכן בגמות שלנו מקווקו. אני קורא עוד פעם, ולחיוצא בהן, שולחים לדבר מצווה. אבל בבבל, באמת שכיחי מטיפתא, יש ישיבות ואנשים הולכים ממקום למקום, ולכן הדין של פסי ביראות קיים בבבל. ממשיך הגמרא, אבל איפך אבדינה, דיינו בורגנים בחוץ לארץ, ופסי בירות בבבל. איקה דיאמרי, זה כאן הלשנה השנייה, אמר רבי יומי ברב, אמר רב, אין בורגנים ופסי בירות, לא בבבל ולא בחוץ לארץ. אז אתם מיד רואים שהלשנה הזאת היא מחמירה לעומת הלשנה הראשונה, כי לפי הלשנה הראשונה נאמר איפך אבדינן, כאן אין איפך אבדינן. שני הדברים, בורגני פסי בירות, לא קיימות, לא בבבל ולא בחוץ לארץ, והגמרא מפרטת. בורגנים בבבל לא, זה תורם למה שאמרנו מקודם, דשכיחי בדקי. בחוץ לארץ נמי לא, למה אין בורגנים בחוץ לארץ? דשכיחי גנבי, ולכן הם אינם נחשבים, מאחר שיש שכיחות לגנבים, הם אינם חשובים להיות נחשבים כבתים, ולכן אינם נחשבים כתוספת לעיר. פסי בירות בבבל לא, דשכיחי מאיה, אין צורך להקלה של פסי בירות בבבל, כי המקום הזה רווי מים, שכיח מים. אומר רש"י, דשכיחי מאיה, ולא הותרו פסי בירות אלא למקום שצריכים מי גשמים לחונצן ולשתות מהם, דעיקה דוחק, אבל זה לא קיים בבבל, אז אין צורך לאותו הקלה. בחוץ לארץ נמי לא, דלא שכיחי מטיפתא, וזה לפי מה שאמרנו גם מקודם. הגמרא כאן ממשיכה עם שאלה שאצלנו בגמרות המסומנות מסומנת כשאלה ארוכה בת שש שורות. אמר לי רב חיסטה למורי ברי דרב הונה ברי דרב יומי בר אבא, אמרי עתיתו מברנש לבי כנישתא דדניאל. אומרים שאתם באתם מברנש, זה שם מקום, למקום השני בי כנישתא דדניאל, דהבי תלתא פרסי בשבתא. זה מהלך של שלוש פרסאות בשבת. פרסא זה ארבע מיל, בזמן שתחום שבת זה שני מיל, זה אלפיים אמה. זה כאן מרחק הליכה, תלתא פרסי זה 12 מיל, והגעתם מברנש לבית כנסת דניאל בשבת, איך עשיתם? מי סמכיתו? מה סמכתם? בורגנין, שמדידת העיירות היה כזה שמקצה של מקום אחד וקצה של מקום שני היה נגיד תוך תחום שבת, בגלל שהקצוות שהזכרתי עכשיו הם על פי רצף של בורגנין. האמר אבו דאבו משמי דרב, אין בורגנין בבבל, המקומות האלו ברנש בהכניסה דניאל הם בבבל, אז אין על מה לסמוך, אז איך הגעתם משם לפה? נפק. אז עכשיו כדאי לעיין, אם אנחנו מתייחסים לספר פירוש חי, אז שמה בציור מספר 29 הוא שבא משם לפה, נפק ואח וילי הנאו מטוותה דמבלען בשבעים אמה ושיריים. רש"י, מטוותה עיירות חרבות ונשארו שם מחיצות מן הבתים, ואומרים להתה בפרק קצת מעברין, נפש שלא נפרצה, דהיינו מצבת קבר מתעברת עם העיר, ואף הפי שאינה בית ממש. אז מאחר שהיו כאלו, וממשיך רש"י, בשבעים אמה ושיריים שני שלישי אמה, השיריים האלו זה שני שליש אמה, והוא שיעור בית סתיים כחצר המשכן ובניון לקמן, ורש"י מתייחס למקור שמשם למדו את השיעור הזה. אז הנה התשובה איך הגיעו משם לפה, בגלל שהיו העיירות החרבות בין ברנש לכנישתא דדניאל. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה כתבנו נבואה על מגילה עפה באוויר, משל על התורה שהיא פי 3,200 גדולה מכל העולם. כמובן אנחנו נכנסים כאן לתחום רוחני, ומה שניתן להפיק מכאן על הרובד הפשטני, שבניגוד למה שאדם יכול לחשוב שהתורה הוא חלק מן העולם, ההפך, העולם הוא העולם הוא חלק קטן של התורה. התורה היא 3,200 יותר גדול מן העולם. עכשיו, למה זה מתכוון, מה בדיוק מודדים וכולי, אני משאיר את זה לשלבים יותר מתקדמים בהעמקת התורה. אבל רק שאדם שעוסק בתורה, לומד תורה, שהוא עסוק בדבר שהוא הרבה יותר רחב מכל העולם שאנחנו מכירים. ויש גם להתייחס לצורות שנראה בהמשך. הצורת בית זה מבליט שתי דרשות של רב חיסטה בשם מרי בר מר. הפס הכפול מגיש אמרו משהו מסוים ולא פירשו, והמעוינים עם השפיצים המושחרים הם פסוקים שנאמרו על ידי הנביאים. וכעת הגמרא, אמר רב חיסטה, דריש מרי בר מר, מהי דכתיב? לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. אז הנה פסוק בתהילים קי"ט פסוק צ"ו, דבר זה אמרו דוד ולא פירשו. כלומר, איזו קץ שיעורה אמרו איוב ולא פירשו, אמרו יחזקאל ולא פירשו, עד שבא זכריה בן עידו ופירשו. והגמרא כאן מרחיבה מה כל אחד אמר אבל לא פירש. אמרו דוד ולא פירשו, דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. זה הפסוק שציטטתי מקודם, שזה יצא מתחת ידי דוד. אמרו איוב ולא פירשו, גם איוב אמר דבר דומה אבל לא פירש, דכתיב ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים. אמרו יחזקאל ולא פירשו, דכתיב ויפרוס אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אלא קינים ואגה והיא. ויש כאן קטע שבסוגריים הסוגריים הם לשם דילוג כדי לשמוע על רצף הקריאה, בתוכה מובא את המשולשים שנראה פירוש מילות הפסוק ביחזקאל שציטטנו פרק ב' פסוק י'. אז עכשיו אם אנחנו קודם נדלג, אז נשמוע רצף הדברים. אמרנו שדוד, איוב, יחזקאל אמרו ולא פירשו, נדלג עד שבא, אתם רואים את המעוין הבא, עד שבא זכריה בן עידו הוא פירשו, והוא הגמרא מביאה פסוק בת שלוש שורות בגמרא, ואז נראה הפירוש. אני רוצה רק להתייחס לרש"י על דברים שכבר קראנו. הרש"י דיבור מתחיל לכל תכלה ראיתי קץ, לסוף כל דבר יש קץ, למצוא סופו, אבל מצוותך רחבה מאוד ואין קץ לתכלה שלה. ולא פירשו, איזו קץ שיעורה. עכשיו אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, כפי שהסברנו מקודם, המשולשים הם מבליטים את המילים שבפסוק ביחזקאל שהגמרא תסביר. קינים, זו פוענותן של צדיקים בעולם הזה. וכן הוא אומר, שבא להסביר שקינים הוא לשון פוענות, קינה היא וקוננוה. זה מדובר ב החורבן מצרים על ידי בבל. אבל מה שרואים פה שקינה הוא קשור לפוענות. והגה זה לשון שמחה, זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וכן הוא אומר עלי היגיון וחינור. והי זו היא פוענותן של רשעים לעתיד לבוא, וכן הוא אומר הובה על הובה תבוא. אז אמרנו שהפסוק שמוזכר בתחילת הקטע, לכל תכלה ראיתי קץ, הוא נאמר על ידי הרעיון, נאמר על ידי דוד איוב יחזקאל, לא פרשו עד שבא יזכריה בן עדו ופרשו, דכתיב ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר, והנביא עונה אני רואה, ומומלץ פה פירוש חי ציור מספר 31. מהו אני רואה? מגילה עפה אורכה 20 במה ורוחבה 10 במה. רשי בדיבור המתחיל ורוחבה 10 כשהיא עפה, היינו כפולה. המילה עפה הכוונה דבר שהוא כפול, או אולי בענייננו הוא מקופל, לכן הוא כפול. וכי פשטת לי, כשאתה פושט אותו, ציור מספר 32, הביא לה 20 ב-20, כי מקודם הוא היה 20 ב-10, אבל זה היה כשהוא היה מקופל. עכשיו אתה פושט אותו, אז הוא הופך להיות 20 על 20. וכתיב, וגם כתוב על הדבר הזה, היא כתובה פנים ואחור. יש לנו גם חץ, זה דבר שמופיע בפסוק שביחזקאל. אז הוא כתוב בשני צדדים, דו צדדי. וכי קלפת לה, כשאתה מקלף אותו, וזה בציור מספר 33, שיהיה כל הכתיבה מצד אחד. אז תראה מה השיעור, מה המידה, וכי קלפת לה כמה הביא לה, ורצוי פירוש חי ציור מספר 34. אז מה יוצא מבחינת חשבון? 40 ב-20. אז אפשר גם להגיד זה 800 אמה מרובה. וכתיב לגבי העולם כתוב, מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת תיקן, זרת זה חצי אמה. אז העולם לפי החשבון הוא חצי אמה, נגיד חצי אמה מרובה. כמה חצאי אמות מובעות נמצא בשמונה מאות אמות מרובעות. אז אם חצי אמה מרובה, נעשה חשבון לגבי אמה אחת מרובה, אז יש ארבע. אז העולם במידה כזאת היא רק חצי אמה מרובה, ובתוך 800 אמות מרובעות נמצא כל העולם כולו, אחד משלושת אלפים ומאתיים בתורה. המגילה הזאת שהיא מגילה אפה שראינו מקודם, הוא מייצג התורה. ואמר רב חיסטה, דריש מרי בר מר, מאי דכתיב, הנה שני דודאי תאנים, דוד, סיר נחושת. אז הנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל השם. זה פסוק א', וכעבור כמה מילים מגיעים לפסוק ב', הדוד אחד תאנים טובות מאוד כתעיני, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', הבקורות, ודוד אחד תאנים רעות מאוד שלא תאכלנה מרוע. והגמרא עכשיו מפרש, תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים, ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכויים, תלמוד לומר הדודאים נתנו ריח. אלו ואלו, גם הרשעים הגמורים עתידים שיתנו ריח, היינו בעתיד יש גם להם, יש להם עתיד. מאחר שרשי לא מרחיב הסבר בנבואה הזאת, אנחנו נסתפק במה שאנחנו אמרנו ונתקדם כעת בגמרא. הצורה, צורת פפיון שאתם רואים מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, סדרה של דרשות של רבה. ממעוף הציפור ובסקירת עין אתם יכולים לראות יש כמה כאלו עד לקראת סוף העמוד. דרש רבה, מהי דכתיב הדודאים נתנו ריח? אגב, זה הפסוק שהוזכר לפני שתי שורות בגמרא, אז כאן הגמרא עצמה מסבירה מה זה הדודאים נתנו ריח. אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. נראה לעניות דעתי שהדרשה הזאת היא דרשה, נגיד, נוספת למה שהתכוון הגמרא מקודם, כי כאן מדובר על אנשים שלא טעמו טעם חטא, ומקודם הדודאים נתנו ריח מתייחס גם לרשעים הגמורים. בכל אופן, כשמדובר בדרשות, אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והפסוק שם בשיר השיר ממשיך, ועל פתחנו כל מגדים, אלו בנות ישראל, וכאן יש שני פירושים, שני לשונות בגמרא, להסביר מה זה מגדים. זה הפירוש הראשון, שמגידות פתחיהן לבעליהן. לשנחינה, שעוגדות פתחיהן לבעליהן. נפנה לרש"י שורה ראשונה, שעוגדות, קושרות פתחן לצור בעליהן, שאינן נבעלות לאחרים. עוגדות לשן אגודה, כאילו קושרות את עצמם שהן פניות רק לבעליהם ולא חלילה למשהו אחר. לישנה אחינה, שמגידות פתחיהן כשרואה דם, אנחנו מדברים על המחזור החדשי הנשי, שהיא רואה דם, אומרת לבעלה ויפרוש מאימנה והוא יתרחק כפי הלכות תרת המשפחה. הפסוק ממשיך, ואנחנו חוזרים לגמרא, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה גזרות גזרתי על עצמי, יותר ממה שגזרת עליי, וכי ימתים. נציין שרש"י על הפסוק, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך, רש"י פירש חדשים דברי סופרים, ישנים דברי תורה. הפירוש הזה הוא על פי מה שהגמרא עצמה תגיד כאן בהמשך. אמלי, ממשיך הגמרא, אמלי רב חיסטה, להו מדרבנן דהבי כמסדר אגדת כמי. רב חיסטה פנה לאחד שהוא היה מסדר אגדות בפנה בנוכחותו, ורב חיסטה שואל, מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו? אותו פסוק שציטטנו מקודם. אגב, יש לנו כוכבית אצל הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית לפני כמה שורות ששם ראינו את הציטוט. אז מה זה חדשים גם ישנים? אמר לי, אז אותו שנשאל הוא עונה, אלו מצוות קלות ואלו מצוות חמורות. אמר לי, אז רב חיסטה שואל, וכי תורה פעמים ניתנה? כי אנחנו מתייחסים למה שכתוב במקרא, חדשים ישנים. אם אתה מסביר ששניהם מתייחסים למצוות, אז משמע שיש חדשים ויש ישנים. מה, תורה ניתנה פעמיים בשני שלבים? אלא, אז כאן הוא נותן פירוש לפי מה שאנחנו הזכרנו מקודם, אלא הללו מדברי תורה, זה הישנים, והללו מדברי סופרים, שזה החדשים. רש"י כותב, דברי סופרים חדשים שנתחדשו בכל דור ודור לגדור גדר וסייג. ממשיך הגמרא, דרש רבה, מהי דכתיב? ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה. בני היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, בדברי סופרים כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. ורשי כותב, עשה ולא תעשה, יש בהן שאין בהן חיוב מיטה, אבל דברי סופרים חייבים מיטה על כולן, כי לכתיב, הוא מביא, רשי מצטט פסוק, בקהלת פרק י' פסוק ח', ופורץ גדר, ישכנו נחשה. גדר זה תואם למה שהזכרנו מקודם, שהדברי סופרים הם לשם לגדור גדר וסייג, כך ראינו ברשי בשורה שלישית מלמעלה. ממשיך הגמרא, שמא תאמר אם יש בהן ממש, כלומר דברי סופרים, בפני מה לא נכתבו? אמר קרא, התשובה היא מהפסוק, עשות ספרים הרבה אין קץ. פשוט אין קץ יהיה אם היינו מתחילים לכתוב את כל הדברים, הגדרות, הסייגים. בפסוק שהתחלנו, שקראנו בקהלת י"ב, פסוק י"ב, המשך הפסוק, ולהג הרבה יגיעת בשר. אמר פאפה ברי דרווחה ברדה, ושמי דרווחה באולה, מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. מה כפל הרבה? מי כתיב לעג? להג כתיב. אלא כל ההוגה בהן תואם טעם בשר. אומר רשי, כל ההוגה בהן, בכל שעה שאדם מחזר בדברי תורה, מוצא בהן טעם. נפנה כעת לשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו מעשה המתארת מסירות נפש של רבי עקיבא על מצוות נטילת ידיים. הגמרא, תנו רבנן, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, והיה רבי ישוע הגרסי משלטו. בכל יום ויום היו מכניסים לו מים במידה. יום אחד מצאו שומר בית האסורים. אמר לו השומר, היום מימיך מרובין, שמה לחתור בית האסורים אתה צריך? שפך חציין ונתן לו חציין. כשבא עצר רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא שואל, יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויים בחייך? סך לו כל אותו המורה. אמר לו, אז רבי עקיבא אומר, תן לי מים שאתול ידי. אמר לו, לשתות אין מגין, ליטול ידיך מגין? אמר לו רבי עקיבא מגיב, מה עשה שחייבים עליהן מיטה? כאילו אם אני לא אתול ידי, אז אני אתחייב מיטה, מוטב עמות מיטת עצמי ולא אעבור על דעת חבריי. דהיינו נטילת ידיים שהוא מצווה מדרבנן. אמרו, לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו. כששמעו חכמים בדבר, אמרו, מה בזקנותו כך, של רבי עקיבא, כך הוא מוסר נפש גם כאדם זקן, בילדותו שהיה בו כוחותיו על אחת כמה וכמה. ומה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. ואומר, חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חופי דבר. נתייחס לדברי רשי, בדיבור המתחיל, שלמה תיקן עירובי חצרות. וגזר שלא להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד חברו, דהיינו רשות היחיד ממש, דהיינו בית, וחצר שהוא גם רשות היחיד, אבל יש יותר דיירים שבתיהם נפתחים לחצר, ובכל זאת הוא גזר שלא להוציא מהבית לחצר בלי עשיית עירוב חצרות, לעשות סייג והרחקה לאיסור תורה שלו יבוא להתיר מרשות הרבים לרשות היחיד. דהיינו אדם יכול, אם לא היה מתקן כך, היה אדם חושב שאם מותר לי בלי שום תיקון להוציא מבית לחצר, מה הבעיה להוציא מבית לרשות הרבים? ואדם לא שם לב ש חצר הוא בעיקרון רשות היחיד, למרות שיש מספר דיירים שם, מה שכן רשות רבים הוא כשמו כן הוא. והיינו דכתיב, איזן וחיקר תיקן משלים שעשה אוזניים לתורה כאוזני כלי, שוחזים אותו את הכלי בם על ידי האוזניים. זה המשל, והנמשל הכללי הוא שהתקנות האלו, הגזרות האלו, מרחיקים את אדם מגוף העבירה עצמה. והיינו כמו יד, יד הכלי, אתה מחזיק בו ואתה לא מחזיק בכלי עצמו. וגם תיקן מה וידיים, ממשיך רש"י, נטילת ידיים, לעשות סייג לטהרות. אנחנו נחזור כעת לגמרא. דרש רבה, מהי דכתיב, לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים, וזה עד כאן היה פסוק י"ב, וכאן פסוק י"ג, נשכימה לכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדה עיני צוהרימונים, שם אתן את דודי לך. וכאן הגמרא מסבירה קטע קטע, ואלו הקבקובים בשורות הבאות, קטעים מהפסוק, מהפסוקים שקראנו. לך דודי נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תדינני כיושבי כרכים, שכרך בניגוד לכפר, כרך זה מקום מאוכלס, ורש"י אומר כרכים, מקום שווקים הן, ויישוב גדול, ורגל רוכלים וסוחרים מצויה שם, לפיכך גזר ועריות נוהג בהן. ממשיך הגמרא, אל תדינני, נקרא עוד פעם, אל תדינני כי יושבי כרכים שיש בהם גזר ועריות, שבועת שווא, שבועת שקר, כמו שרש"י תיאר. נצא השדה בא וערך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחק. השדה, אומר רש"י, בני בגה ועובדי אדמה שעוסקים ועוסקים בתורה מתוך דוחק. ממשיך הגמרא, נלינה בכפרים, אל תקריא בכפרים אלא בכופרים, בערך אותם שהשפט עליהם טובה והם כפרו בך. נשכים על הקרמים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, נראה עם פורחה הגפן, אלו בעלי מקרא, פיתח הסמדר, אלו בעלי משנה, הנצו הרימונים, אלו בעלי גמרא. רש"י מסביר, סמדר גדול מפרח, כך משנה מפורשת יותר מן המקרא. הנצו הרימונים, ממשיך רש"י, גדלו כל צוחן, כבר הנץ גדל סביבותיו, כאין שומר שיש לה אגוזים קטנים. אז ממילא הנץ הרימונים הוא גידול כל צוחו, לכן זה משוייך לגמרא, בעלי גמרא, הרי הגמרא הרבה יותר מפורש וברור מהמשנה. ממשיך הגמרא, שם אתן את דודי לך, ערך כבודי וגודלי שבח בניי ובנותיי. אמר המנונה, מהי דכתיב, וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה 3,000 משל, כלומר טעם, טעם, טעמים, על כל דבר ודבר של סופרים 5,000 טעמים. דרש רבה, מהי דכתיב, ויותר שהיה קולט חכם עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. לימד דעת את העם, דה אגמרי וסימני טעמים. אומר רש"י, אגמרי וסימני טעמים קבע למסורת וסימנים, בין בתיבות המקרא, בין בגרסה של משנה. עוד בעניין קניין תורה ידי סימנים, יש לעיין בהמשך המסכת שלנו בדף נון דלת עמוד ב'. נמשיך כאן בגמרא, אני קורא עוד פעם, לימד דעת את העם דאגמרי בסימני טעמים ואסברה במאי דדמי לי. ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה, אמר אולה, אמר רב אלעזר, בתחילה הייתה תורה דומה ל חופה או כפיפה שאין לה אוזניים. אנחנו התייחסנו לזה מוקדם יותר, לפני אותם תקנות וסייגים שתיקן שלמה, אז היה כמו כפיפה או זה כלי, שכדי להזיז את הכלי אתה צריך לנגוע, להחזיק את הכלי ממש בלי ידית, בלי אוזן, עד שבא שלמה ועשה לו אוזניים, כפי שאנחנו אמרנו מקודם, אותם תקנות. ורשי גם כאן כותב ועשה לה אוזניים, שתיקן עירובין וידיים וגזר על השניות עריות, אלו הם עריות שאינם עשו מדאורייתא, אבל מדרבן הוא אין נאסרו, כן מפרש ביבמו, וידי כך אוחזין ישראל במצוות שנתרחקו מן העבירה, כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש לה בית יד משאין לו. חזרה לגמרא, וכאן ציטוט משיר השירים, פרק ה, פסוק י' א', קבוצותיו טלטלים, אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. יש גמרא במסכת מנחות, דף חפתת עמוד ב', שמספרת על כוחו של רבי עקיבא בקטע הזה של דרשות על כל קוץ וקוץ של האותיות. הפסוק גם שם בשיר השירים פרק ה' פסוק י' א', כתוב שחורות כעורב, ומי אתה מוצן את, את כוח הדרשה הזאת של לדרוש על כל קוץ וקוץ, מי יש לו היכולות אלו? אז עונה הגמרא, במי? ואנחנו ממשיכים לדף חף ב', שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש. משכים ומעריב, אומר רשי, שחורות, דיברנו, ציטטנו את הפסוק, שחורות כעורב, שחורות לשון שחרית, כעורב לשון ערבית. ויש עוד כמה פירושים, מספר 2, רב אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. מה זה השחרת פנים? זה יש אדם שהוא נמנע ממנעמי עולם הזה. יש גמרות שמזכירים רב או רעבון, התוצאה של רב זה השחרה. ועוד פירוש, רבה אמר מה זה שחורות כעורב, ומי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. רשי בשורה הראשונה, בסוף השורה, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקור. בני עורב הם קוראים למזון, להזנה, להצלה, נקרא לזה האבא והאימא העורב לא מספקים את זה, אז הם קוראים, והקדוש ברוך הוא מזמן להם יתושים ונכנסים לתוך פיהם. ממשיך הגמרא, כי דרב עדה בר מתנה המקזין לבי רב. רב עדה היה הולך לישיבה, לבית המדרש, אמרה לדוויתו, אז אשתו פונה אל בעלה, ינוקי דידך מה יעבד לו, מה לגבי הילדים, מה אני אעשה איתם? אתה הולך ללמוד, אתה לא, לכאורה, אתה לא מטפל בילדים, אתה לא מפרנס אותם, אז מה אני אעשה? אמר לה, אז הוא ענה, מי שלימו קורמי באגמה, מה נגמרו הצמחים באגם? אומר רשי, קורמי ירקות, לשנה חינה קורמי גמילך, כי אקרית להבו רכיחה דעית בי ותח נילי ועבדי ריפתה. ודיינו, אפשר מהצמחים האלו ליצור מזון. ממשיך הגמרא עם דרשה, פסוק בדברים פרק ז' פסוק י', ומשלם לשונאיו אל פניו לעבידו. נציין שהמשך הפסוק הוא לא יאחר לשונו אל פניו ישלם לו. הגמרא תתייחס להמשך הפסוק בעוד כמה שורות. אנחנו נסתכל ברש"י אל פניו של הקדוש ברוך הוא ודומה לו כמסוי לפניו. על זה אומר הגמרא, אמר רבי שוב הנביא, ומלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כביכול כאדם אנחנו מתייחסים כמו שרש"י אמר לקדוש ברוך הוא, אז אומר את הגמרא כביכול כאדם שנושא מסוי על פניו ומבקש להשליחו ממנו, לא יאחר לשונאו. אמר רבי אילה לשונאיו הוא דלא יאחר, אבל יאחר לצדיקים גמורים. עכשיו מה ההסבר לדבר הזה? ממשיך הגמרא, והיינו מה שהקדוש ברוך הוא מאחר, והיינו דיום רבי שוב הנביא, מי דכתיב אשר נוכים מצמחה היום לעשותם. היום, דהיינו בעולם הזה, לעשותם, לקיים מצוות, ולא למחר לעשותם. רש"י כותב, ולא למחר לעשותם, שלאחר מיתה לעתיד לבוא, אם בא אדם לקיים מצוות, אינו מועיל, ומי שטרח בערב שבת, דהיינו עולם הזה, יאכל בשבת, היינו בעולם הבא, כאילו במסכת עבודה זרה. ויש עוד דרשה, היום ממשיך הגמרא, היום לעשותם, למחר לקבל שכרם. אמר רב חגי, ואיתם הרב שמואל בן נחמני, מי דכתיב ערך אפיים, ערך אף מבעי אלי, מה זה הלשון רבים, אפיים? אלא ערך אפיים לצדיקים, ערך אפיים לרשעים. וכאן רש"י מסביר, אפיים משמע פנים, בין שוחקות, בין זעומות. אפיים שוחקות, מעריך ומאחר לצדיקים לעתיד לבוא. דיינו, הקדוש ברוך הוא לא מיד משלם השכר עבור הצדיקים. ואפיים זעומות, מעריך לרשעים, לא מיד נותן להם את עונשם, ומאחר פורענותם לעולם הבא. תוספות אומר דברים דומים ומוסיף משהו, ואני מסתכל בתוספות בראש העמוד, ערך אפיים לצדיקים ורשעים, אפיים שוחקות מעריך לצדיקים עד לעתיד. היינו האפיים המחייכות, הטבה, הוא לא נותן לצדיקים עד לעתיד. וזה עומד לרשעים ומאחר פועלותם עד לעולם הבא, וגם זה לטובה שיש להם שהות לחזור בתשובה, כדי משמע בחלק בפרק האחרון שמסכת סנהדרין, תהווה נמי לטובה. עד כאן שיעורנו להיום.